רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק, קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או ענבר רעם באינסטגרם והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי ראש חודש סיוון תשפ"ד, 45 יום לעומר, השבעה בחודש יוני שנת 2024. כאן עמוס צוריאל איתכם בעוד תוכנית לך דודי, והפעם לשבת פרשת במדבר ולקראת חג השבועות שיחול השנה בעזרת השם ביום רביעי בשבוע הבא. מה בתוכנית? שיחה עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת במדבר. מה המדבר מסמל עבורנו ואיך הוא קשור למתן תורה? פינת מטבעות לשון מן המקורות בהגשת כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, חוקר הרמב״ם ומחבר הספר מורה נבוכי הנפש. השבוע הביטוי מדבר בהקשר לפרשת השבוע במדבר, לחג השבועות קבלת התורה במדבר סיני, ובהקשר ליום ירושלים, ירושלים שווה ציון שווה נווה מדבר. המקור מפרשת השבוע במדבר, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. פינה נוספת, חיים עם ערך, עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, מרצה למורשת ישראל, והוא ידבר על לקראת שבועות חג מתן תורה. האם התורה שייכת רק לדתיים? אנחנו נשמיע שירים לכבוד חג השבועות שיחול בעזרת השם ביום רביעי הבא. האזנה נעימה וערבה.
Thank you. לחד עודי לקראת קלה תנה שבת מקבלה שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה
אחד אותי
מקדש מלך עיר המלוכה ומצאי מתוך הפכה רב לך שבבמק הבכה והוא יחמול עלי חמלה
אחד אותי לקראת קלה
בואי קלה
אחד עודי לקראת קלה ושבת מקבלה
אוכל מונה עם סגולה
של עברית.
שלום, כאן מנחם פרל. היום נפתח בטבריה הכנס השביעי לשימור מורשת הרמב״ם, ואיתנו אחד המארגנים, הרב דוקטור אליהו אביעד, חוקר הרמב״ם ומחבר הספר מורה נבוכי הנפש, איש משרד החינוך לשעבר. וממך, דוקטור אביעד, ביקשנו לשמוע משהו על גישתו של הרמב״ם ללשון העברית.
את ספרו הפילוסופי הגדול מורה הנבוכים פותח הרמב״ם ברשימה ארוכה של גלגולי משמעות. מטרתו בזה להדריך בהבנת דברי נביאי ישראל אשר הרבו להביע את רעיונותיהם במשלים כדי להימנע ממסקנות תיאולוגיות מוטעות. נדגים גלגול משמעויות שדן בו הרמב״ם בשורש ילד. משמעותו המקורית הבאת צאצאים לעולם כגון אברהם הוליד את יצחק ומכאן את התחדשות הירח נקראת מולד ומאורעות הזמן המתחדשים נקראים תולדות. בהשאלה השורש ילד מביע התחדשות של מחשבות וסברות. כבמזמור תהילים, הרו עמל וילוד אבן. לאור זאת מובן מאמר חז"ל, כל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. וברוח זאת תלמידי חכמים נקראים בני הנביאים.
רגע של עברית ערכה רות אלמגור המון. הרב דוקטור אליהו אביעד, תודה רבה ובהצלחה בכינוס.
מאזינים יקרים, שמענו פינת רגע של עברית לפני מספר שנים עם כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, חוקר הרמב״ם ומחבר הספר מורה נבוכי הנפש, מפקח במשרד החינוך לשעבר, מפקח לשעבר במשרד החינוך, כן. אבל אצלנו ברדיו סול, כבוד הרב, יש לו פינה חדשה, פינת מטבעות לשון מן המקורות. פינה זו מחליפה את הפינה הרגע של עברית ששידרנו כאן ברדיו סול. והנה כבוד הרב נמצא איתנו על הקו. כבוד הרב, שלום.
שלום, שלום עמוס ושלום למאזיניך העיקרים.
אמן. אז זהו, השבוע כבוד הרב ידבר על הביטוי או המושג מדבר, בהקשר לפרשת השבוע במדבר, אל חג השבועות, קבלת התורה במדבר סיני, ובהקשר ליום ירושלים. ירושלים הרי היא ציון, והיא ציון, ירושלים, נווה מדבר. והמקור, כמו שאמרתי כבר קודם, מתוך פרשת במדבר, וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד. בבקשה, כבוד הרב, תחכים אותנו על המושג, הביטוי מדבר. בבקשה, כבוד הרב.
אכן, המילה מדבר היא מהשורש ד' ב' ר'. לשורש הזה יש כמה משמעויות. אחד, המשמעות המאוד נפוצה, עניין של דיבור, אמירה, כגון הפסוק הנפוץ, וידבר השם אל משה לאמור. משמעות שנייה בלשון חכמים, השורש דבר משמש גם במשמעות של הנהגה וניהול. משמעות זו צמחה בהשפעת הארמית, כי בארמית השורש ד' בדרש משמש במשמעות של נוהג, מתנהג, כגון אמרה מפורסמת בתלמוד, פוק חזי מה עמה דבר. כלומר, תרגום לעברית, צא וראה כיצד העם נוהג. כשיש איזה ספק או שאלה שאין לה פתרון, אז הרבה פעמים הגמרא אומרת, פוק חזי מה עמה דבר. מה העם נוהג, כיצד העם נוהג. משמעות זאת הוא שאלה גם לעברית, כן, בלשון מנהיג. וכך אומרים לנו חז"ל, דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור. לא ייתכן שיהיו שני ראשים, צריך להיות מנהיג, מנהיג אחד. דבר זה מנהיג, והקשר שלו לשורש ד' ב' ר' נובע כנראה מהמשמעות שציינו, עניין של דיבור, של אמירה, כי הרי המנהיג הטוב נמדד ביכולת שלו להנהיג ולומר את הדברים הנכונים ולתת את ההוראות הנכונות. אגב, המילה דבר היא על משקל תקל, המציין גם תפקידים ובעלי מקצוע, כגון רכז, חייל, ספר, צייר ועוד. משמעות נוספת היא קשה, עניין של השמדה, כליון, הכנעה, כגון שמה שמסופר לנו בדברי הימים, בעתליה אם אחזיהו ראתה כי מת בנה, בתקום ותדבר את כל זרע הממלכה לבית יהודה. היא הרגה את כולם.
הדבירה אותם.
או שדוד המלך בתהילים אומר, ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלינו. הנה משמעות רחוקה. לכאורה מהמשמעות הקודמת שהזכרנו. משמעות רביעית, וזאת עליה אנחנו מדברים, השורש ד' ב' ר' נגזרת גם המילה מדבר. כן, שאלה במקרא יש שני פירושים. מקום שומן, כגון לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. או פסוק נוסף, וכן ימצאהו בארץ מדבר, ובתוהו ילל ישימון. כנראה שמהשורש ד' ב' ר' במשמעות הקודמת, השמדה וכליון או הכנעה, אז לכן באה המילה מדבר, שזה מקום שממה. ועוד מילה, אם אפשר, שנובעת מזה, המילה דבר, שזה מגפה נגרמת על איזה חיידקים, ומפילה חללים באדם ובבהמה. יש משמעות שנייה למילה מדבר, וזה חבל ארץ של צמחייה דלה, אזור שמוליכים מנהיגים אליו את הצאן ואת העדרים כדי שיראו. למשל, משה רבנו נאמר עליו, ומשה היה רואה את צאן יתרו חוקנו, כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר ויבוא אל הר האלוהים. והנה, יש קשר בין ראיית הצאן לבין המדבר והר האלוהים, שתכף נדבר על זה. למה משה הולך למדבר? כי משה חיפש אזור בלתי מיושב כדי להתרחק מן הגזל. אגב, חכמנו באמת פוסקים במסכת בבא קמא, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, הכוונה עזים, כבשים, אבל מגדלים בסוריה ובמדברות שבארץ ישראל.
מעניין, למה?
כן, מכיוון שזה מקום דל צמחייה ולא מקום יישוב. אז אתה צריך להימנע מלגזול, כמו רועי אברהם ורועי לוט. רועי אברהם נמנעו להיכנס לשדות זרים לא להם, ואילו רואה לוט לא הקפידו, הסיפור המפורסם.
כן.
ולכן המילה מדבר, שהולכים לראות את הצאן, להנהיג אותם. המילה מנהיג שדיברנו עליה מקודם. משמעות שנייה למדבר, בהקשר, השבוע חגגנו את יום ירושלים, איחוד ירושלים יותר נכון, אפשר לומר שהתנ"ך קורא למדבר בשמות שמעון, שממה, אבל גם
צייה.
מהמילה צייה יש אומרים נגזר שמה של ירושלים, ציון, שהיא נווה מדבר, שהיא בגבול למדבר. כפי שהגמרא בראש השנה אומרת, אמר רבי יוחנן, אין מדבר אלא ירושלים, שנאמר בישעיהו, הרי קודשך היו מדבר, ציון מדבר הייתה, ירושלים שממה. הנה יום ירושלים, כן, קשור גם כן לעניין הזה של ציון, שהיא בנבי מדבר. עכשיו, מן השורש ד' ב' ר', אנו מקבלים גם את שם העצם דביר, שנזכר בתנ"ך בהקשר של המקדש שבנה שלמה, וכך כתוב בספר מלכים, ודביר בתוך הבית פנימה הכין. הדביר מוכר לנו יותר בכינוי קודש הקודשים.
כן.
וכידוע, הוא המדור החשוב ביותר בבית המקדש. כתוב, ויביאו הכהנים את ארון ברית אדוני אל מקומו, אל דביר הבית, אל קודש הקודשים, אל תחת כנפי הקרובים. איך אנחנו מגיעים לזה? הנה, תראה, זה משהו מעניין.
והכל מהמילה... כן, והמילה... והמילה היא... מפרשת השבוע מדבר, מהמילה הזאת אנחנו מגיעים להרבה הקשרים, מאוד מעניין.
נכון, כן, וגם לדביר, אז למה דביר? איך הגעת לדביר? הרי צריך להיות איזשהו קשר, כן? אז כנראה בגלל הדיבור של השכינה שהיה יוצא מקודש הקודשים מבין שני הקרובים, כפי שאנחנו נקרא בשבוע הבא, שבוע הבא בסוף הפרשה כתוב, ובמו משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מתדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הקרובים וידבר אליו. אז לכן דביר. כן. או במקום אחר כתוב, השם אומר למשה, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות אשר אצווה אותך על בני ישראל. מכאן המושג דביר לקודש הקודשים. אז אם כבר דיברנו על מדבר וחג השבועות שיבוא עלינו בשבוע הבא לטובה, אז דווקא במדבר הקשה למחיה, כפי שהתורה מתארת את המדבר, המוליך החב, המדבר הגדול והנורא, נחס, שרף והקרב, בצמאון אשר אין מים, המוציא לך מים מצור החלמיש, דווקא כאן עם ישראל מקבל את התורה. כן, המדבר הוא שטח הפקר דתי וטריטוריאלי. הוא מנותק מתרבות. ולכן המדבר נבחר כמקום בריאתו של עם ישראל. המדבר הוא המקום שבו הפך עם ישראל מתערובת של יחידים ושבטים לעם אחד. ובמאמץ הר סיני ומתן תורה, קיבל העם את מערכת החוקים והמצוות המחייבים אותו. שם נחרטה הברית בין העם אלוהיו. אחרי יציאת מצרים, נדד עם ישראל במדבר 40 שנה, ודווקא הקשיים והטלאים שעברו עליו שם, הביאו אותו לחיזוקו ולגיבושו. נזכיר שנביאי ישראל אומרים שבעיניהם דווקא שלב הנדודים של העם במדבר ביטא את הקרבה שבין השם לעמו. בשלב זה נחרטה הברית, ובו התעצבו יחסי השם אל עמו. כפי שהנביא ירמיהו אומר, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי
במדבר,
במדבר בארץ
לא זרועה. כן.
אני רוצה לסיים, רק הערה אקטואלית. אנחנו יכולים לשים לב שרוב שטחה של מדינת ישראל נחלו, הוא מדבר. הנגב תופס שטח גדול ממדינת ישראל, ולצידו יש לנו את מדבר יהודה, את מדבר שומרון, ועוד. אז ההתיישבות באזורים מדבריים היא אתגר. ועוד קודם הקמת המדינה, הבינו מנהיגיה, במיוחד דוד בן גוריון, עד כמה יש להיאבק על כך שהנגב יהיה חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. אכן, הנגב פורח, ובדורנו אנו זוכים להתגשמות דברי הנביא ישעיהו, לששום מדבר וצייה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת. שבת שלום, כן, יהי רצון.
כבוד הרב, החכמת אותנו מאוד על מילה אחת, מדבר, כן, מתוך מדבר. הפרשה שלנו בפרשת במדבר, וקשרת את זה עם חג מתן תורה, עם חג השבועות, עם ירושלים. תודה, תודה כבוד הרב. אני מודה לך,
אנחנו... שלום, שבת שלום.
כן, שבת שלום, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, ביום שישי. ביום שישי הבא, לא בערב שבועות, אני לא משדר, ביום שישי הבא. אז תודה, ושבת שלום, ומזל טוב לבר מצווה של הנכד.
שבת שלום.
שבת שלום.
תודה. כשקיבלו את התורה, כשקיבלו את התורה, המדבר היה שקט ושום ציפור אז לא זינה, של החודש השלישי, עוד אתמול גמרו כולם שם לחבס את השמלות, ופתאום ענן כבד על סיני רעה כולו, ושמעתי שכולם ממש ראו את הקולות. ככה בדיוק קרה כשקיבלו את התורה, ככה בדיוק קרה כשקיבלו את התורה, ככה בדיוק קרה כשקיבלו את התורה.
אנחנו נשמע עכשיו שיחה עם כבוד הרב סגן-אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת במדבר וענייני חג השבועות. מה המדבר מסמל עבורנו ואיך הוא קשור למתן תורה? השיחה היא מוקלטת ואנחנו נשמע את השיחה בעוד מספר שניות. כן, הנה.
המאזינים היקרים, ערב שבת קודש, פרשת במדבר, וכמעט ערב גם יום מתן תורתנו, חג השבועות המתקרב ובא. אנחנו פותחים חומש במדבר, שהוא חומש הדרך של עם ישראל מיציאת מצרים אל ארץ ישראל, אבל אין שום ספק שבתווך מתן תורה. וכבר אמרו חכמים, הרוצה לקבל את התורה ישים עצמו כמדבר. ישים עצמו כמדבר, א' במובן הזה שהוא מפנה את עצמו מכל הוויות העולם, הוא מתרכז כולו בעמל התורה, והדבר החשוב ביותר, היסודי ביותר, ישים עצמו כמדבר במובן של ענווה. רק על ידי כך שאדם ענב, אדם מבטל את עצמו כלפי הקדוש ברוך הוא, הוא יכול לקבל את התורה ולהבין ולהשיג בתורה. ובכלל, עם ישראל זכה לקבלת התורה רק בזכות אותה אחדות, ענבה והתבטלות שלמה כלפי הקדוש ברוך הוא. שהרי כך אנחנו נקרא בפרשה בחג השבועות הבא עלינו לתורה. לפני מתן תורה נאמר שמה שהקדוש משה רבנו קורא לעם ישראל ומבשר להם את הבשורה הגדולה הזאת שהקדוש ברוך הוא עומד לתת להם מתנה. אומרים לו עם ישראל, כל אשר דיבר השם נעשה. כולם עונים בכל אחד, ויען כל העם יחדיו ויאמרו. וזה כבר מבשר לנו שקורה משהו בתוך עם ישראל. נאמר שם בפסוקים, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר ויחן שם ישראל כנגד ההר. בדרך כלל שהתורה מספרת לנו על חניות של עם ישראל, זה נאמר בלשון רבים, ויחנו ויסעו. מדוע כאן התורה משנה ללשון יחיד? אומרים לנו החכמים מכאן שכשהגיעו להר סיני היו כאיש אחד בלב אחד, אבל שאר כל החניות בתרעומת ובמחלוקת. ויסעו, יש מחלוקת ביניהם, ויחנו, יש מחלוקת ביניהם, אבל כשהגיעו להר סיני קרה משהו נעלה ביותר. וייחן שם, חניה אחת ניתן בליבם, אומר המדרש, כדי שיאהבו זה את זה ויקבלו את התורה. כלומר, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו אני יכול לתת את התורה לעם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, הרי שעה שאני נותן תורה לבניי. כלומר, רק שעם ישראל מתאחד, הוא מסוגל להתבטל ולהתכוון נגד הקדוש ברוך הוא. ואז השעה ראויה לקבל את התורה באמת. אבל האמת היא, כיצד קרה הפלא הגדול הזה? כיצד יוצרים את האחדות בעם ישראל? האם זה דבר שהוא כמעין קסם, כמעין סייעתא דשמיא, או שגם יש בידינו אנחנו ליצור את המצב הזה? אחד מגדולי החסידות מסביר את הביטוי וייחן שם ישראל, וייחן לשון נשיאת חן. האחדות נובעת מכך, כך הוא מסביר, שכל אחד נושא חן בעיני רואהו ומתמקד בטוב שבו. כן, כשהחבר נדמה לו קרע ולא חלילה קרע. זה היסוד לאחדות, הבסיס למתן תורה, העין הטובה. זה דבר שאנחנו חייבים, שאנחנו יכולים וחייבים להרגיל את עצמנו. כן, כדי שנגיע לאותה מציאות הזאת של ויען כל העם כל אחד ויאמרו. זה מתחיל קודם כל מכל אחד ואחד מאיתנו. מזה שנראה תמיד בעין טובה אחד את השני. שנראה במעלת חברנו ולא בחסרונם. זה ההכנה הנכונה, זאת ההכנה ההכרחית לקראת מתן תורה. וכמה כמה הדברים האלה כל כך שייכים לימים האלה שלנו, לימים האלה, ימי מלחמה, סער מבחוץ, אבל בעיקר הסער מבפנים. אנחנו צריכים בכל הכוח, קודם כל להרגיל כל אחד ואחד את עצמו, אבל מתוך כך גם להשפיע על אחרים, להשפיע על אחרים, להסתכל במעלת חברנו ולא בחסרונם. נזכה בעזרת השם שהימים האלה, ימי ההכנה למתן תורה, אכן סגולת הימים האלה והיוזמה והפעולה של מלמטה שלנו, נזכה גם שיערה עלינו רוח משמיים, ונזכה באמת לראות כל אחד במעלת חברנו ולא בחסרונו. ואולי מתוך הדברים הרעיוניים גם כמה אולי הערות מעשיות, הלכתיות, שקשורות לחג השבועות. חג השבועות אמנם אינו משופע בכל כך הרבה הלכות ייחודיות, אבל בכל זאת כמה וכמה דגשים. קודם כל, לגבי אכילת מאכלי חלב, שזה אומנם מנהג יפה, אבל צריך לדעת, קודם כל זו לא הלכה, וזה לא מנהג שרווח אצל כולם, אבל בכל זאת הוא קיים והוא הולך ומשתלט, ובוודאי מועיל לכל כל אותם מפעלים וחברות שעוסקות במוצרי חלב. אז לכן, קודם כל החכם עיניו בראשו, מפני שמבחינה הלכתית אין שמחה אלא בבשר ויין, ולכן יש חובה לאכול בסעודות החג, ובוודאי בסעודת החג, מאכלי בשר, ואז צריך לראות איך עושים גם את המנהג הזה של מאכלי חלב. אז יש מספר מנהגים שראינו אצל גדולי ישראל כיצד נהגו בעניין הזה. יש כאלה שנהגו לפתוח את הסעודה במאכלי חלב, ולאחר מכן לשטוף ידיים, לשטוף את הפה, לאכול עוד משהו בין לבין, ולאחר מכן להמשיך בסעודה בשרית. יש כאלה שנהגו לחלק את הסעודות דווקא, כן, לאכול סעודה אחת חלבית מבין שתי הסעודות המחויבות ביום טוב, או בערב או בבוקר. יש כאלה שנהגו דווקא בערב לאכול סעודה חלבית, ויש כאלה שנהגו הפוך, בערב לאכול סעודה בשרית ודווקא ביום לאכול סעודה חלבית, וכל אחד יעשה כמנהג הטוב והמתאים לו. וזאת הערה אחת. יש מנהג יפה שנהגו להישאר ערים בכל ליל שבועות כהכנה למתן תורה, שזכה עם ישראל לקבל את התורה למחרת. יש כאלה אומרים שזה תיקון על כך שעם ישראל נרדם, שנאמר על משה רבנו ביוצא את העם לקראת האלוהים, היה צריך להעיר אותם, כן, כי אין תיקון לכך. ככה או ככה, מנהג יפה בוודאי להישאר ערים במהלך הלילה, להקדיש אותו ללימוד תורה, רק צריך להזכיר שלא להפקיר את היום, מפני שקיבלנו תורה ביום ולא בלילה, ולכן גם ביום יש להוסיף בלימוד התורה הרגיל, שאדם רגיל ללמוד בו בכל יום טוב. אז וזה יום ארוך ובהחלט ניתן לעשות זאת, אלא שכאן יש גם לשים לב שהרבה פעמים יוצא שכרנו בהפסדנו, לומדים במהלך הלילה, וכשמגיעים לתפילה נרדמים בתפילה. ולכן אחת העצות הטובות הוא להקדים את התפילה כמה שניתן, ובאמת זה נקרא מקרה הדוחק, ולכן ניתן להתחיל את התפילה במקרה הזה מעלות השחר, ואף על פי שמתפללים לפני הנץ, אפשר, יוצאים ידי חובה במקרה הזה. צריך רק לשים לב לזמן ציצית ותפילין, שגם אם התחלנו להתפלל לפני זמן ציצית ותפילין, ניתן להתפלל, סליחה, תפילין לא שייך כמובן, אבל לפני זמן ציצית, אז ניתן לברך על הציצית בשלב כזה או אחר במהלך התפילה, בין הפרקים. זה האפשרות הטובה ביותר. וצריך באמת להקפיד, וככה אנחנו מקפידים בבית מדרשנו, לעורר את הציבור לפני כן, להתפלל את התפילה בהתעוררות גדולה. אנחנו משתדלים להכניס גם מנגינות, ועוד דבר חשוב, לא להאריך בתפילה הזאת, כדי שאנשים יישארו ערניים, יתפללו את התפילה בהתעוררות גדולה, וזה זמן של סגולה טובה, זמן של קבלות טובות, ושפע גדול, אורות גדולים, ולכן זו תפילה מאוד מאוד חשובה. לכן אנחנו מקפידים באמת לצאת מגדרנו ומסדרי התפילה הרגילים, ולעשות כל דבר שמעורר את הציבור, משמח את הציבור, וכמו שאמרתי, חלק מהעניין זה גם לא להאריך בדברים שאין צורך בהם. לגבי תפילות ברכות השחר, אז כאן יש מחלוקות רבות, לא ניכנס להם במסגרת זו. בכל אופן, ברכות התורה, נטילת ידיים, זה ודאי שכל אחד יכול לעשות לעצמו, גם אותם אלה שהיו נאורים בכל היום. אבל לשאר ברכות השחר יש כאלה שנוהגים שאחד שישן יברך את כולן כדי להוציא את השאר ידי חובתם, וזה המנהג שטוב לרוב לכל הפוסקים, יוצאים ידי חובתם בדרך הזאת, והעיקר כמו שאמרנו להוסיף באהבה, אחווה, שלום ורעות, זה הדבר המיוחד בחג הזה ובכל הימים האלה שקדמו לו, הרי ספירת העומר מסתיימת ערב חג השבועות, ולכן יש להקפיד גם בערב שבועות להתפלל ערבית, לא מבעוד יום כמו שיש רבים שנוהגים בימים אלו בשעון קיץ, אלא להתפלל באופן כזה שמסיימים את מגיעים אל התפילה אחרי צאת הכוכבים, כדי שיהיו שבעה שבועות שלמות. ואני רוצה לסיים שוב, אנחנו לא שוכחים את חיילינו וכל כוחות הביטחון שעדיין לוחמים בחירוף נפש ובאומץ רב ובנועזות גדולה על מנת להכריע את אויבינו ועל מנת להחזיר את חטופינו, את החיים ולא עלינו את המתים, ובעזרת השם שיחזרו בריאים ושלמים במהרה לבתיהם גם החטופים והחטופות, ולרפואת כל פצועי צהל וכל פצועי עמו ישראל, כל חולי עמו ישראל, שנזכה לבשורות טובות, לשבת שלום וחג שמח עלינו ועל כל עם ישראל.
כן, תודה רבה לכבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, אני מאחל לו רפואה שלמה והחלמה מהירה, ושיהיה לו שבת נעימה וחג שבועות שמח. תודה, תודה לכבוד הרב.
שבעים הם הגיבורים, אוי הכפיר ומתשעים סהרים, שבת ושירים כבשרים, מלא מים, מלא מים. לחם לאוכל איך ינעם, או איך מאכל אלחק ינעם, את בגבים לבני העם, יותר מים, יותר מים.
מאזינים יקרים, הגענו לפינת חיים עם ערך, פינתו של כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, מרצה לתנך ויהדות. כבוד הרב ידבר היום על הנושא לקראת שבועות חג מתן תורה, הוא ידבר על האם התורה שייכת רק לדתיים. שלום כבוד הרב.
שלום הרב עמוס.
שלום שלום.
שלום למאזינים, שלום למאזינות. חודש טוב, יום ראש חודש סיוון. אוטוטו חג השבועות.
נכון.
כל מי שלא כל כך מתמצא בלוח השנה ורוצה לדעת האם חג שבועות מתקרב או לא, שיקפוץ לרשתות, אם יש שם מבצעים על גבינות, סימן שהם רשתות השיווק. הן מזכירות לנו על ידי המבצעים, על החלב, על הגבינות, שבאמת חג השבועות מתקרב. טוב, אנחנו רוצים לנגוע בנושא שמבחינתי הוא נושא כאוב. האם התורה שייכת לדתיים? האם התורה שייכת לרבנים? האם התורה שייכת לחרדים? אבל זה לא נכון. חג השבועות הוא של כולנו. לא כולם חושבים ככה. הרבה פעמים אדם מקבל תנך, או חייל מקבל תנך בתירונות, ומשאירים אותו באיזשהו מקום. אבל באמת, האוצרות האלה של התנך, של התורה, של המורשה שלנו, היא של כולנו. כמו שיש לנו אלוהים אחד, ואנחנו עם אחד מגובש, והעם הזה אחד קשור לשני, ישראל ערבים זה בזה. ויש לנו תורה אחת, והיא של כולם, בלי הבחנה. כמו שכתוב, תורה ציווה לנו, משה, מורשה קהילת יעקב. כל מישהו בקהילת יעקב, בלי סטיגמות כאלה ואחרות, התורה היא גם האוצר שלו. לכן כמה יפה שמדינת ישראל תקנה כבר שנים רבות שביום העצמאות יש חידון התנך. זה כל כך יפה שזה ביום הזה, זה כאילו לומר, כמו שהדגל הוא שלנו, כמו שסמל המדינה הוא שלנו, כמו שהמנון התקווה הוא של כולנו, כך התנך הוא לא מנוחס לציבור כזה או אחר, אלו של כל עם ישראל. אולי להעמיק בזה קצת, בוא ננסה להבין בכלל מה זה תורה. התורה היא החיים של העם היהודי. התורה היא לא הספר בלבד. התורה חקוקה ללב שלנו. אני אסביר. כשאברהם אבינו, אביו של האביב הראשון של העם היהודי, כשהוא עושה מצוות, כשהוא מכניס אורחים, כשהוא עושה מצוות אחרות, הוא לא עשה את זה כי הוא ראה שיש מצווה כזאת. הוא עוד לא קיבל תורה. הוא עשה את זה באופן הכי טבעי. הטבע הישראלי שלו הוביל אותו לעשות חסדים, לעזור לחולים, לעזור לעוברי דרכים, להכניס אורחים. זה משהו שמוטבע בו. מוטבע בנו, התורה היא חלק מהותי מהחיים שלנו. היא מהות שלנו. למשל, בשמחת תורה האחרון, כשנודע האסון, הרבה מאוד לא חיכו לצו 8, לא חיכו למישהו שיגיד להם. לקחו את הנשק, לקחו מכוניות, וטסו להגן ולהציל. למה? מה קרה לך? שב, ראש קטן. הטבע הפנים-פנימי של ישראל ערבים זה בזה גרם להם לקום, לעשות, וכאילו נטוע בנו. הרצון לעשות חסד הוא נטוע בנו מאבותינו. ולא רק החסד, אלא כל הדברים. זאת אומרת שבעצם התורה הכתובה, כולל המצוות שבה, הם סוג של שיקוף של מה שיש לנו בפנימיות. לא תמיד אדם מכיר את עצמו. לפעמים האדם צריך ללכת לפסיכולוג שיסייע לו להבין מי הוא ומה הוא. התורה במצוותיה עוזרת לנו לגלות את מה שכבר קיים בנו בתוך הנשמה. כן, קיים בנו כיבוד הורים. זה מוטבע בנו. התורה עוזרת רק לגלות את זה. קיים בנו לעזור לעמי ולתת לו צדקה. קיים בנו התרחקות מגזל, התרחקות מרכוש שלו שלי. כן. אז יוצא שלימוד התורה הוא חשוב, כי הוא גם מחדד בנו את אותם דברים, מברר לנו את אותם דברים. אנחנו לא כמו בעלי חיים שחיים רק באינסטינקט, אלא בדעת ובחוכמה. ולכן ארון הספרים שיש לעם ישראל, ארון ספרים שכל העולם מנסה לחקות אותו, גם הנצרות וגם האסלאם, ארון הספרים הזה הוא פאר לא של הדתיים, אלא של העם היהודי בכללותו. ארון ספרים מלא דעת, מלא חוכמה, מלא מחשבה, מלא הנהגות טובות. וכאן הייתי רוצה לנגוע בפסוק שחוזר הכי הרבה פעמים בתורה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל. אנחנו בדרך כלל קוראים את הפסוק הזה במהירות, מה כבר יש לחדש בו. אבל ראיתי שכותב צדיק אחד שנהרג על קידוש השם בשואה, הרב הלל צייטלין, השם ייקום דמו, כשהוא היה עטור בטלית ותפילין וספר הזוהר בידו, הנאצים רצחו אותו. הוא כותב בספר שהפסוק וידבר השם אל משה לאמור דבר אל בני ישראל, הוא פסוק מאוד מחודש. בדרך כלל, מי לומד משפטים? משפטנים, כאלה שרוצים להיות עורכי דין, כאלה שרוצים להיות שופטים, הם לומדים את הסוגיות האלה, כל מיני כללים ופסיקות וכו'. בדרך כלל, בעולם הקדום, החוכמה נשארה אצל אחוזון קטן מהאוכלוסייה. הם היו החכמים, הם היו הרופאים, וכל הציבור היה בער ואנלפבט. השם אומר לנו, משה, אל תשאיר את התורה לעצמך. וידבר השם אל משה, למור, תעביר את זה הלאה. תעביר את זה לבני ישראל, לגדולים ולקטנים. החוכמה היא לא בפסחה, החוכמה שייכת לכולנו. איזה דבר נפלא. אפשר לראות ילדים לומדים משניות, אלו מציאות שלו, אלו חייב להכריז, מצאתי משהו, מתי זה שלי, מתי אני חייב להחזיר עבדה. בדרך כלל, אלו עורכי דין מטפלים בסוגיות ממוניות כאלה. אצלנו גם ילדים קטנים. כמה יפה המשפט שאומר רבי נחמן מברסלב, הוא אומר, חידלו עוד מלהיות עניים, שובו אל האוצרות שלכם, והיו משתמשים באוצרות שלכם. כן? ואם אדם חושב את עצמו שהוא עני, פתאום מגלים לו, מה אתה לא יודע? דוד שלך הוריש לך 10 מיליון דולר? מה, באמת? וואי, לא ידעתי שאני עשיר. כולנו צריכים לדעת שאנחנו חלק מהעם הנפלא הזה, וגם כל אוצרות הדעת והחוכמה, ארון הספרים הוא שלנו, כולנו עשירים. ולכן כמה חשוב שנתוודע לאוצרות האלה ונכיר אותם. פעם אמר אחד ממנהיגי מפ"ם, רצינו לגדל דור חדש, דור צעיר, דור ישראלי, ופתאום נוצר לנו דור של עמי ארצות. הוא לא התכוון לזה. כאילו, טוב, ולכן, הלוואי וכולנו ננסה להכיר טוב כמה אור יש בתורה. בדור שלנו קרה משהו. הפסוק אומר, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. איך תורת ישראל יכולה להתפשט בעולם כולו? וכאן נכנסת הטכנולוגיה. טכנולוגיה, האינטרנט, תקליטורים. יש היום אפשרות, כל צמא לחול המים, כל מי שמתעניין, כל מי שרוצה לברר משהו. יש אינטרנט, יש מיליוני שיעורים נפלאים של בנושאים שונים, של אנשים שונים, וכמה חשוב הנגישות הזאת שעוזרת לנו להיפתח ולהתחבר. בתהליך הגאולה אומרים לנו חז"ל שכל העמים ינסו להתחבר לתורה, יקנאו בנו. כמו שאומר ישעיהו בפרק ב', והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה. בבקשה, תעניקו אותנו, תעניקו לנו, תנו לנו לטעום מהתורה שלכם, תנו לנו להכיר אותה. גם זכריה בפרק ח' אומר, אמר השם, עוד אשר יבואו עמים ויושבי ערים רבות, ואמרו לכו נלכה, הלוך לחלות את פני השם, ובאו עמים רבים, לבקש את השם צבאות בירושלים, והם יחזיקו 10 נשים בכל לשונות הגויים בכנף איש יהודי למור נלכה עמכם, בוא תלמד אותנו. משפט אחרון, כשאני אומר שהתורה שייכת לכולנו, כולנו מסוגלים, התורה היא לא שייכת לעשירון העליון, התורה היא לא שייכת רק לגאונים, אפשר ללמוד בפשט ויש בעומק, גם היום מי שרוצה ללמוד גמרא, יש כלים, יש שוטנשטיין, יש שטיינזר וכן הלאה. אבל מדבר אחד צריך להיזהר. כשאנחנו רואים שהתורה שייכת לכולם, אין הכוונה שכל אחד יכול לתת פרשנות. הפרשנות לתורה היא פרשנות שמסורה לחכמי ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא בתורתו, כי פלא ממך דבר למשפט. בדברים י' ז', אם יהיה לך קושי, אם יהיה לך שאלה, אם יהיה לך דבר שתרצה לברר, אל תחליט בעצמך, אל תפרשן בעצמך איך שנראה לך, איך שבא לך, ובאת אל הכהנים והלווים אל השופט אשר יהיה בימים ההם והם יגידו לך, ואל תסור מדבריהם. שאנחנו אומרים שהתורה של כולם, בוודאי שכן, אבל הפרשנות היא לא פרשנות אלסטית, היא לא פרשנות כמו שהרפורמים טוענים, בוא נעשה הצבעה ונחליט אם מותר לנסוע במכונית בשבת לבית כנסת או אי אפשר. התורה היא לא אלסטית, היא יציבה, היא מוצקה, היא דבר השם, אבל הפרשנות היא באמצעות חכמי ישראל. אי רצון שנקבל את התורה השנה בשמחה, ושזכות הלימוד שלנו וזכות ההתחברות שלנו יעמוד לחיילינו לנצח ניצחון שלם, לפצועינו לרפואה שלמה במהרה, ולחטופינו שנזכה לראותם שווים אלינו. שלכולכם שבוע טוב וחג שבועות נשגב, מאיר ושמח.
אמן,
שבת
אמן,
שלום
אמן.
וכל טוב לך.
כן, שבת שלום כבוד הרב, ותודה, תודה על הדברים המחכימים. יש לציין שכבוד הרב דוקטור ראיל הילר מקיים שיעורי תורה באריאל, גם לבוגרים, גם לנשים, וגם גם לדרדקים, גם כן לילדים. אז תודה, תודה, ושתמשיך.
בעזרת השם, כל אמן. טוב.
כל טוב.
שלום ושבת שלום.
שבת שלום, חג שמח.
Ya to kisu, kisu no mochen, esa shirah. קודשו.
מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי הגיעה לסיומה. הדלקת נרות שבת פרשת במדבר על פי אתר כיפה בירושלים ב7:03, בתל אביב 7:27, בחיפה ב7:16, באריאל ב7:26, צאת השבת בירושלים 8:26, בתל אביב 8:28, בחיפה ב8:30, באריאל 8:27. נשוב בתוכנית נוספת של אחד עודי ביום שישי הבא. אני מאחל לכם חג שבועות שמח, שבת שלום ומבורך. עם ישראל בעזרת השם ינצח. שבת שלום ומבורך.
Hallelujah, Shabbat Shalom.